today, so it was Osha Shuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני י' ג' במרחשוון תש"פ, מסכת נידה, דף י' ט'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל מדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו רוצים להקדיש לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר, התינוקת הלל בת תהילה, ומרת חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חי במסכת נידה. אנחנו נתמצת בקצרה את אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י' ח' במסכת נידה, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. אמרה המשנה בדף י' ז', משלו משל חכמים באישה. החדר הפרוסדור והעלייה, דם החדר תמה, דם העלייה טהור, נמצא בפרוסדור, ספיקות תמה בוודאי, שאנו מחזיקים שבא מהמקור ולא מן העלייה. רמי בר שמואל ורב יצחק ברידר רב יהודה למדו נידה בבית מדרשו של רבונה ומצאם רבא בר רבונה, כשהם יושבים ואומרים שהחדר הוא מבפנים והפרוסדור מבחוץ, ושניהם זה אצל זה בעובי הגוף. חדר לצד אחוריה ופרוסדור לפניה. והעלייה בנויה על שתיהן ולול פתוח בין העלייה לפרוסדור, ודמי העלייה באים לפרוסדור דרך הלול. נמצא בפרוסדור מן הלול ולפנים לצד החדר ספקות עמה. שאם היה מן העלייה, היה לו להימצא מן הלול ולחוץ. נמצא מן הלול ולחוץ ספקות ההור. הלך רבא בר רבונה לרבונה אביו ושאלו, האם אמרת להם שספקות עמה שמשמע שאינו ודאי, והרי אנו שונים במשנה, שחזקתו מן המקור שהוא ודאי. אמר לו, אני אמרתי להם, מן הלול ולפנים ודאי תמה. מן הלול ולחוץ ספיקות תמה, כיוון ששני דמים יוצאים דרך שם, דמי החדר ודמי העלייה. הקשה הבאי, כיוון שמן הלול ולחוץ ספיקות תמה, משום שאתה חושש שמה, שחתה האישה, התכופפה ובאה מהחדר, כמו כן מן הלול ולפנים, לא יהיה לה ספיקות תמה ולא ודאי, כי שמה נזקפה לאחוריה כגון פרקדנית, וירדו דמי עלייה לפרוסדור, ולכן אמר הבאי, שאם חוששים למקרים שאין אדם עולה כמנהגו, שניהם אינם אלא ספק תמה, ואם הולכים אחר חזקה שאדם הולך כמנהגו, אז מן הלול ולפנים ודאי תמה שבוודאי בא מהחדר ולא מהעלייה. מן הלול ולחוץ ספיקות טהור. תני רבי חייא, אישה שמצא דם בפרוסדור ונכנסה למקדש חייבת, כיוון שהיא ודאי תמאה ושורפים עליה תרומה. והיינו כפי הצד שאמר הבאי שהולכים אחר החזקה וכוונתו, כשנמצא מן הלול ולפנים. ורב קטינה אמר שאין חייבים עליה על ביית המקדש ואין שורפים עליה תרומה, והיינו כי הצד שאמר הבאי שהולכים אחר חשש. לרבונה שאמר לבנו מן הלול ולפנים תמה ודאי, מן הלול ולפנים ספק, צריך לומר שלא נחלקו עליו רב חייא ורב קטינה, וכן הם לא נחלקו. אלא רב חייא דיבר כשנמצא מן הלול ולפנים, ורב קטינה דיבר כשנמצא מן הלול ולחוץ. ולרמי בר שמואל ורב יצחק ברידר רב יהודה שאמרו שמן הלול ולחוץ ספקות האור, ומן הלול ולפנים ספקות תמה, על כורחה מדובר כשנמצא מן הלול ולפנים, שהרי אם נמצא מן הלול ולחוץ ספקות האור. ורב קטינה כדבריהם, שאינו תמה אין להם מספק. ויש לומר שגם רבי חייא יכול לסבור כמותם, משום שרבי חייא דיבר כשנמצא אדם בקרקע הפרוסדור כדרך יצירתו מהחדר. ורמי ורבי יצחק דיברו כשנמצא בגג הפרוסדור שהוא קרוב לעלייה, שיצא ממנהג הילוכו, שאם היה בא מהחדר היה לו להימצא בקרקע פרוסדור, כיוון שהחדר נמוך מהפרוסדור. ואם היה בא מהעלייה היה לו להימצא מן הלול ולחוץ, ולכן אבי ספק שמה מהעלייה בא ונזדקפה או מהחדר בא ועל ידי שנזדקפה עלה אדם מלמטה למעלה. אמר רבי יוחנן, בשלושה מקומות הלכו חכמים אחר הרוב ועשו אותו כוודאי. א', מקור שאמרו לאל שחזקתו אינו בא אלא מן המקור, משום שרוב דמים מצויים שם. ב', שיליה, כמו ששנינו במשנה, שיליה בבית. הבית תמה ושורפים עליו תרומה, אף שלא נראה ולד בבית, כיוון שאין שיליה בלא ולד, הרי שסומכים על רוב שיליות שיש להם ולד, ומחזיקים תומה ודאית. ולרבי שמעון הבית האור, כיוון שתולים שנימו כבלד עד שלא יצא ונעשה דם, ונתערב בדם הלידה ובטל ברוב. ג' חתיכה. כמו ששנינו במשנה, מפלת יד חתוכה בצורתה בחיתוך אצבעות או רגל חתוכה. אמו טמאה לידה ותישב חומר זכר לימי תואר וחומר נקבה לעניין תומה. כיוון שמחזיקים אותה בלידה ודאית, משום שרוב נשים יולדות ולד טוב ולא חוששים לומר שלא יהיה לה ימי תואר שם הבא מגוף אטום שאינו ולד. ובאמת מצינו בעוד מקומות שהלכו חכמים אחרי הרוב ולא מנעו אותם כאן, כיוון שלא מנעו אלא תומת אישה ולא שאר תומות ולא איסורים. וכן לא מנעו אלא משניות וברייתות ולא שמועות של המוראים. וכגון האופנים דלהלן. א', 9 חנויות שמוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה ולקח מאחד מהם ואינו יודע מאיזה לקח. ספיקו אסור ככל קבוע כמחצה על מחצה דמי, וכיוון שלקח ממקום הקביעות מחזיקים אותו כמחצה על מחצה. אבל בנמצא הלך אחר הרוב ומותר, כי כל דפריש מרובה פריש. ושם מדובר באיסורים ולא בתומה. דוגמה נוספת, 9 צפרדיים שאינם מתאמים בתומת שרץ, ושרץ אחד ביניהם, ונגע באחד מהם ואינו יודע באיזה מהם נגע, ברשות היחיד ספקות המה, כיוון ששרץ קבוע ביניהם, אבל הם כמחצה על מחצה, וספק תומה ברשות היחיד ספקות המה, ברשות הרבים ספקות האור, ובנמצא שפירש אחד מהם למקום אחר ונגע בו אדם שם, טהור, שכיוון שאינו קבוע, הלך אחר הרוב וצפרדיהו, ושם מדובר בשאר תומות ולא בתומת אישה. דוגמה שלישית, אמר רבי יהושע בן לוי, עברה בנהר והפילה ואין ידוע אם ולדו, מביאה קורבן, וחטאת העוף שלה נאכלת, ולא אומרים שלא תאכל כיוון שהיא באה לספק שמה אינו ולד וחולין מלוקינן ומליקת חולין נבילה, לא אומרים זאת משום שהולכים אחר הרוב, ושם זה שמייטת של המוראים. ומה שאמר רבי יוחנן בשלושה מקומות בא למעט רובה דרבי יהודה, דתנן המפלת חתיכה אם יש עם אדם, האישה טמאה כשאר נידה, אין עם אדם לחכמים תאורה שאין כאן ולד, לרבי יהודה טמאה. פירש רבי יהודה בשם שמואל שלא תימא רבי יהודה אלא בחתיכה של ארבעה מיני דמים, שכיוון שיש מראה דם אנחנו אומרים שכולו דם וטמאה נידה, ואילו חכמים סוברים שאין זה דם אלא בשר, אבל שאר מיני דמים כגון ירוק ולבן טהור. ורבי יוחנן אמר שאם הוא של דלת מיני דמים גם לחכמים טמאה, ושל שאר מיני דמים גם לרבי יהודה טהורה. כל המחלוקת ביניהם כשהיא פילה ואינה יודעת מה היא פילה, הוא כגון שעבדה החתיכה קודם שבאת לפנינו. רבי יהודה סבר, עליך אחר רוב חתיכות שהם של דלת מיני דמים. חכמים סוברים שאין רוב חתיכות מדלת מיני דמים, ובא רבי יוחנן ללמד שדווקא בג' מקומות הלכו אחרי הרוב כוודאי, אבל הרוב שאמר רבי יהודה אינו כוודאי לשרוף על מגעו את התרומה. זהו מוריי ורבותיי, התמצות שלנו על דף חי במסכת נידה, וכעת כדי להשלים את פרק השינון, הסיכום והחזרה, נשיב על 6 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, באיזה אופן גם לרמי ורבי יצחק אדם הנמצא בפרוסדור תמה בוודאי? והתשובה, אם נמצא מן הלול ולפנים בקרקע הפרוסדור. שאלה שנייה, מה דין בית שנמצא בו שיליה ומדוע? התשובה, לתנקם הבית תמה, כי הולכים אחר רוב השיליות שיש בהם ולד. לרבי שמעון טהור שאומרים שהוולד נימוק ונתבטל בדם. שאלה שלישית, באיזה מקומות אמר רבי יוחנן שהלכו אחר הרוב ומדוע נקט רק ג' מקומות? התשובה, דם מקור, שליה וחתיכה. רבי יוחנן נקט דינים שבתומת אישה שנשנו רק מתנאים. שאלה רביעית, תינוק שנמצא בצד האיסה ובצק בידו, מה הספק? לרשי הספק אם התינוק תמה מפני שדרכם לטפח בהשפעה, ולתוספות הספק אם נגע באיסה מפני שדרכם לטפח באיסות. שאלה חמישית, אישה שהפילה לנהר מביאה קורבן ונאכל, מאיכן הראיה שהולכים אחר הרוב? אומר רשי שאם הייתה מביאה קורבן על הספק לא היה נאכל, כי מליקת חולין נבילה. שאלה אחרונה על דף חי, איזה רוב בא למעט רבי יוחנן שלא עשאו הוא כוודאי? התשובה על מה שאמר רבי יהודה שאם הפילה ואינה יודעת מה, הולכים אחר רוב חתיכות שמידה לדמינים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף חי במסכת נידה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע י' ג' במרחשוון תף שין פי עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף י' ת' במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ח' עמוד ב'. 7 שורות מתחילת העמוד, מן המילים למעות אימי. מן המילים הללו בשיעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. רבי יוחנן מנה 3 מקומות שהולכים בהם אחר הרוב, ומשמע ממעניינו שבא לומר שבשלושה אילו דווקא הולכים אחרי הרוב, אבל יש מקומות שאף שיש בהם רוב, אין הולכים אחריו לעשות הספק כוודאי. דנה כעת הגמרא אילו מקרים הוא בא למעט. מברר את הגמרא למעות אמי, איזה מקרה בא רבי יוחנן למעט שבו אין הרוב עושה הספק כוודאי? אילו אם למעות אם נאמר שבא למעט במניינו מקרה בתומת אישה של רובה דאי כחזקה בהדי, רוב שיש כנגדו חזקה, שהחזקה מרעה את הכוח של הרוב, דלו שרפין הנלי, את התרומה שאין שורפים על פי רוב זה, את התרומה שנטמעה, כלומר שאין בכוח הרוב שיש כנגדו חזקה, לעשות הספק כוודאי, ואין שורפים את התרומה על ספק תומה, והאמרה רבי יוחנן חד הזימנה, הרי כבר אמר פעם רבי יוחנן את הדין הזה שאין הולכים בתומה אחר רוב שיש כנגדו חזקה, ואי אפשר לומר שבא לחדש זאת שוב כאן במניינו, ורשי מפרש, השמיענו רבי יוחנן בשער תומות, שאין הולכים אחר רוב שיש כנגדו חזקה לעשותו כוודאי, והוא הדין בתומת אישה. וכוונתו של רשי להסביר שאף שדיבר רבי יוחנן על שלושה מקרים שהולכים בהם אחר הרוב בתומת אישה דווקא, וכפי שאמרה הגמרא לאל שלכן אין להקשות לו ממקומות אחרים שאינם תומת אישה, מכל מקום לא שייך לומר שנקט מניין שלושה ללמדנו שבמקום שהרוב נגד חזקה אין הולכים אחר הרוב בתומת אישה, כיוון שהיינו יודעים זאת גם בתומת אישה מהדין שאמר על שער תומות. אומרת הגמרא, איפה ראינו את זה? איפה אמר את זה רבי יוחנן? דתנא, נאמר במשנה במסכת טהרות פרק ג' משנה ח', תינוק הנמצא בצד העיסה ובצק בידו. רבי מאיר מתאר את העיסה וחכמים מתאמין וטעמם משום שדרכו של תינוק לטפח בידיו באשפתות ששרצים מצויים שם, ועל דרך הרוב תמי התינוק ונגע בו בעיסה, שהרי יש בידיו בצק. ומסביר רשי, התינוק ודאי נגע בעיסה ואין ספק בכך, אלא הספק הוא אם נטמע התינוק או לא, ולרבנן הולכים אחר הרוב לומר שהוא תמי. אומרת הגמרא ואמרינה, נוספנו לבאר במחלוקת הזו, מה הייתה מדי רבי מאיר, מה טעמו של רבי מאיר שאינו חושש לתאומה זו, כסבר סוברו, רוב תינוקות מטפחין בשרצים שבהשפעה, ומיעוט תינוקות אין מטפחין, ועיסה זו בחזקת תאורה עומדת, שהרי תאורה הייתה מתחילה. סמוך מיעוטה לחזקה, צרף את מיעוט התינוקות שאין מטפחין לחזקה של העיסה, ואיתרא ליה רובה, ואורע כוח הרוב, ואין לטמא את העיסה מחמתו. ומשום שיש מיעוט וחזקה שהם שתי סיבות לתאר כנגד הרוב, שהוא סיבה אחת לטמא, אין מועיל האחד כנגד שניים. ורבנן שמתמים סוברים, מיעוטה כמנדלית אדמי, המיעוט כמי שאינו הוא, ואין להחשיבו כלל ולצרפו לחזקה. ומשום שבטל המיעוט כלפי הרוב ואין להחשיבו. כך מסביר רשי במסרת קידושין בדף פי. וברתווה כתב שאין כוונת רבנן שהמיעוט כמי שאינו כלל, שוודאי המיעוט קיים, אלא שהמיעוט שמצרף רבי מאיר כמי שאינו. כלומר, שרבי מאיר סובר שרוב וחזקה הרי זה כמחצה על מחצה, והמיעוט מצטרף לחזקה ומכריע כנגד הרוב. ורבנן סוברים שרוב וחזקה הרוב עדיף, וכשמצטרף המיעוט לחזקה נעשים כמחצה על מחצה, ומספק יש לטמא. ואם כן, יש כנגד הרוב חזקה בלבד, ורובה וחזקה, רוב כנגד חזקה, רובה עדיף. וממשיכה הגמרא בראייתה, ואמר יש לקיש משום רבי יושעיה, דבר זה שאמרו חכמים, להחזיק סתם תינוקות בחזקת טמאים, לפי שדרכם של תינוקות לטפח בשרצים ולטמא עצמם, זוהי חזקה ששורפין עליה את התרומה, כלומר רוב גמור הוא, ולהחזיק התינוק בחזקת טמא ודאי. ואם עיסה זו שנגע בה של תרומה היא, נשרפת כדין תרומה הטמאה ודאי. ורבי יוחנן אמר, אין זו חזקה ששורפין עליה את התרומה, שאין התינוק בחזקת תמה ודאי מחמת הרוב הזה, אלא הוא ספק תמה, ותרומה זו שנגע בה תמאה מספק. ומה שאמרו רבנן שתמאה, אין זה לשורפה, אלא לתלות, דהיינו שאינה נאכלת ואינה נשרפת, כדין תרומה תמאה ספק. וטעמו של רבי יוחנן, שכנגד הרוב של תינוקות שמטפחים בשרצים שגורם לתמה העיסה, יש חזקת טהרה של העיסה, ואין הולכים אחר הרוב כנגד החזקה לעשות הספק כוודאי. נמצא שכבר אמר רבי יוחנן שאין הולכים אחר הרוב כנגד חזקה לעשות הספק כוודאי. ואם כן, מה שאמר רבי יוחנן שלושה מקומות דווקא, אי אפשר שהוא בא למעט את המקרה הזה, אלא מבאר את הגמרא בדברי רבי יוחנן שהוא בא למעט מקרה אחר. אלא יש לפרש שבא רבי יוחנן למעוטי רובה דרבי יהודה. ומהו? דתנן, נאמר במשנה לקמן בדף כ"א עמוד א', המפלת חתיכה בלא צורה ואין זה ולד, ואין זו לידה כלל, שאם הייתה זו לידה הייתה טמאה בכל מקרה. אם יש אימה, אם יצא עם החתיכה דם, טמאה האישה לפי שדם זה שיצא אימה הרי הוא דם נידות. ואם לאו, ואם אין אימה דם, תאורה האישה שאין החתיכה מצד עצמה מטמאה. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך, אף אם אין אימה דם, טמאה האישה. ובזה בא רבי יוחנן למעט, שאין מטמא רבי יהודה אלא מספק. ובתרומה, טמאה היא לתלות, אבל לא לשרוף, לא לאכול ולא לשרוף. ומביאה הגמרא ממרא בדבריהם. ואמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, לא תימא רב יהודה אלא בחתיכה של ארבע מיני דמים. אין מתמא רב יהודה אלא בחתיכה שמראה צבעה כמראה אחד מן ארבע מיני דמים שיציאתה מן האישה מתמה, שמדם תמה היא עשויה. כאמור לכמן במשנה בדף י' עמוד א', שמובאים במשנה מיני הדמים המתמים. ואף ששם נאמר שיש חמישה מיני דמים, אדום שחור, כקרן קרקום, כמימי אדמה וכמזוג, בכל אופן הם אינם חמישה אלא ארבעה, כפי שמבארת שם הגמרא שהשחור אדום הוא אלא שלקה והשחיר. וכיוון שיש בזה מראה דם תמה, אנחנו אומרים שהיא עצמה עשויה מדם נידות, אלא שנקרש ונעשה חתיכות. ורבנן סוברים שאף שיש בה מראה דם, אין היא עשויה דם אל הבשר, ומן המקור היא נוצרה ואינה מתמה. אבל חתיכה שיש בה מראה של שער מיני דמים שאינה מתמים, כגון מראה ירוק או לבן שאינה מתמים, אם אין עם הדם תאורה, ורבי יוחנן אמר בחתיכה שיש בה מראה של אחד מארבע מיני דמים התמאים, לדברי הכל תמאה. כי גם רבנן מודים שגם אם אין עם הדם תמאה, ולפי שמדם תמא היא עשויה. ואם יש בה מראה של שער מיני דמים, לדברי הכל תאורה, ואף לרבי יהודה. לא נחלקו רבנן ורבי יהודה, אלא כשהפילה חתיכה ואינה יודעת מה הפילה, כלומר, אינה יודעת איזה מראה היה לחתיכה, אם של מיני דמים תמאים או של תאורים, לפי שעבדה קודם שבאה בפנינו. אז רבי יהודה סבר, זיל בתר רוב חתיכות, לך אחרי רוב החתיכות הנופלות ורוב חתיכות במראה של ארבעה מיני דמים, אביין. הרי הם במראה של ארבעה מיני דמים וחתיכה זו מן הרוב היא ותמאה. ורבנן סברי, חכמים סוברים, זיל בתר רוב חתיכות לא אמרינן. לך אחר רוב החתיכות לא אומרים, כלומר, אין רוב חתיכות במראה תמה. שלא הוחזק בעינינו שרוב החתיכות יש להם מראה של אחד מארבעת מיני הדמים התמאים. ורבי יוחנן שאמר שיש שלושה מקומות שהולכים בהם אחר הרוב ולא יותר, בעלה השמיעינו שיש למעט בדעת רבי יהודה שהולך אחר רוב החתיכות לתמת האישה מחמתו, שאין מתמא מדין ודאי אלא מדין ספק, ואם נגעה האישה בתרומה, אין התרומה נשרפת. כך ביארו את הסוגיה רשי והרמב"ן, אבל הרשב"א והריטב"א פרשו של רבי יהודה שסובר שהולכים אחר רוב חתיכות, שורפים את התרומה כדין תרומה הטמאה בוודאי. ובא רבי יוחנן למעט ולומר שאין הולכים כאן אחר הרוב כרבי יהודה, ובשיטת רבנן פרשו שני פירושים. האחד שסוברים רבנן שאין מוחזק בעינינו הרוב הזה של חתיכות מארבעה מיני דמים, ובא רבי יוחנן לומר שאף שנראה טעמו של רבי יהודה אין הלכה כמותו ואין הולכים בזה אחר הרוב, הפירוש השני, שמודים רבנן שיש רוב חתיכות מארבעה מיני דמים, אלא שאין לשרוף את התרומה מחמתו, כיוון שמצוי הוא שמפילה חתיכות משאר מיני דמים והאישה עומדת בחזקת הטהרה שלה. ורק נציין שהמחלוקת של רבנן ורבי יהודה היא לכמן בדף כ"א עמוד א' במשנה, ושם בגמרא נחלקו שמואל ורבי יוחנן בפירוש דבריהם. מקשה שם הגמרא מדברי הברייתא שמביאה מחלוקת רבנן ורבי יהודה לגבי חתיכה שיש בה מראה בין תמא בין טהור, משמע שחכמים מתארים גם במראה דמים טמאים, ורבי יהודה מתמא גם במראה דמים טהורים, וקשה לדברי שמואל שאמר שמודה רבי יהודה בטהורים, וקשה לרבי יוחנן שאמר שמודים חכמים בטמאים. לכן מסיקה הגמרא שנחלקו חכמים ורבי יהודה, האם יש פתיחת קבר בלא דם, כלומר, אין הנידון על החתיכה עצמה, שבין אם יש בה מראה טמא ובין אם יש בה מראה טהור, אין חוששים לה כאילו היא דם, אלא הנדון הוא האם כשנפתח רחמה ויצא ממנה החתיכה, יצא דם ממה או לא. רבי יהודה סובר שאין פתיחת קבר בלא דם, ואם נפתח הרחם בוודאי יצא דם כלשהו, וחכמים סוברים שיש פתיחת קבר בלא דם, ואין חוששים לדם. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וריי, הגענו למשנה בדף י"ט עמוד א'. במשנה לאל בדף י"ז עמוד ב' שנינו שהאישה שיצא דם ממקורה טמאה. המשנה שלפנינו מבארת מהם מיני הדם שהיא נטמאת מחמתם. אומרת המשנה בדף י"ט עמוד א', חמישה מיני דמים טמאים יש באישה, כלומר, מטמאים את האישה אם יצאו ממקורה, ואילו הם, הדם האדום והדם השחור, והדם שציבו כקרן קרקום, כצמח הקרקום כשגדל בפינת הגן, שאז ציבו נוטה לאדמומית, וכן הדם שציבו כמימי אדמה, מים שנתנו לתוכה אדמה שציבה אדום, והמים מתאדמים מחמתה, וכן הדם שציבו כמזוג, כצבע יין המזוג במים. בית שמאי אומרים אף אדם שציבו כמימי טלטן, כצבע המים ששרו בהן את צמח הטלטן, מין תבלין. וכן אדם שציבו כמימי בשר צלי, כצבע המוהל היוצא מבשר צלי, תמהים הם לפי שגם אלו נוטים לאדמומית. מביאה המשנה מחלוקת באישה שראתה דם בצבע ירוק. הירוק, אישה שיצא ממנה דם בצבע ירוק, ואין הכוונה לירוק הכרתי אלא לירוק הדומה לאתרוג, כך תוספות לכמן בדף י"ט עמוד ב' בדיבור המתחיל הירוק, ומבאר המאירי שכוונתם למראה זהב או שעבה, ושפרשו כן לפי שהצבע הירוק הכרתי אינו נוטה כלל לאדום, ואף הקוויה בין המהללל לא היה מטמאו, אבל המאירי עצמו מפרש הירוק כאתרוג טמא לפי כל השיטות, מפני שציבו בכלל צבע הקרקום, והירוק שנחלקו בו הוא הירוק כקרתי, והטעם שהקוויה בין המעללל מטמאו זה משום שסובר שאדום היה מתחילתו אלא שלקה ונעשה ירוק, המבואר בגמרא לקמן בדף י"ט עמוד ב'. אומרת המשנה, הקוויה בין מעללל מטמא וחכמים מתארין, והגמרא לקמן תבאר במה נחלקו חכמים על תנא קמא. מביאה המשנה שיטה נוספת בדם ירוק. אמר רבי מאיר, אם דם בצבע ירוק אינו מטמא את האישה משום כתם, מכל מקום מטמא משום משקה. רבי יוסי אומר, דם ירוק אינו מטמא לא כך ולא כך, לא משום דם נידה ולא משום משקה. והגמרא תבאר למה הכוונה. מבאר את המשנה, כיצד נראים הדמים שנשנו לאיל. איזהו דם האדום ששנינו לאיל, זה שצבעו כדם המכה. ולאיזה מכה הכוונה תבאר הגמרא. ואיזהו השחור ששנינו, זה אדם שצבעו שחור כחרת, כשחרורית אחרת הניתן בדיו שחור. ואם אדם נראה יותר עמוק מכן, מן אחרת, כלומר שהוא יותר שחור ממנו, אף הוא תמה. אבל אם הוא דהה מכן, שנדחה מריתו, כלומר שהוא פחות שחור ממנו, תאור. והמאירי מבאר שכל שאינו שחור כל כך נראה יותר שמתחילתו אדום היה ולקה, ולכן הוא תמה. אבל מה ששחור יותר מכן, נראה שלא היה אדום מתחילתו, ולכן הוא תאור. ותוספות הראש כותב בשם רבינו חננאל שגם עמוק וגם דיאה פירושם צבעים בהירים יותר. אלא שהעמוק הוא בהיר קצת ודיאה הוא יותר בהיר מן העמוק. ומה ששנינו הוא כקרן קרקום היינו כברור שבו. כצבע העלים שהצבע האדום ברור בהם. שיש עלים שהם יותר אדומים מחבריהם כמבואר בגמרא לקמן בדף חף עמוד א'. ומה ששנינו כמימי אדמה היא אדמה הבאה מבקעת. מן הבקעה נמצאת במקום שנקרא בית קרם שאפר אותו מקום. הוא אדום, ומציף מים, כלומר שנותן מאותה אדמה לתוך כלי, ונותן מים בכלי עד שהמים צפים למעלה מן האדמה. ומה ששנינו כמזוג, היינו שנותן בכוס שני חלקים מים ואחד יין, מן היין השרוני, שני שליש מים ושליש אחד יין, ודווקא ביין הבא מארץ השרון, והוא מקום ידוע בארץ ישראל. ועוד מפרש רבי עובדיה מברטנורה, שהוא יין הבא מכרם הגדל בעמק ובבקעה, שכן מה שנאמר בשיר השרים חבצלת השרון, פירושו חבצלת שגדילה בעמק ובבקעה. זוהי המשנה שלנו בדף י"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנתנו מבואר שיש דמים באישה שאינם טמאים. מבררת הגמרא מניין שהוא כן. שואלת הגמרא מנלן דאיקה מניין שיש דם טהור באישה. דילמה שמא נאמר שכל דם דאתי מינה, כל דם היוצא ממנה בכל צבע שהוא טמא. משיבה הגמרא אמר רבי חמא בר יוסף אמר רבי יושעיה, בשמו של רבי יושעיה אמר קרא נאמר בפסוק בספר דברים פרק י"ז פסוק ח' בפרשת זקן ממרא החולק על הסנהדרין שבדורו כי ייפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם ובנגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו מה שנאמר בפסוק בין דם לדם היינו שנחלקו באישה שיצא ממנה דם בין דם טהור לדם טמא האם הדם שיצא ממנה היה טהור או היה טמא הנה מוכח מכאן שיש דם שהוא טהור שואלת הגמרא על הראייה הזו, אלא מעתה, אלא מעכשיו שפירוש בין דם לדם ובין דם טמא לדם טהור, האם מה שנאמר בהמשך הפסוק בין נגע לנגע, אך אינם היא גם כן פירושו, שהזקן ממרא נחלק עם הסנדרין שבדורו באחד מן הנגעים? שהרי שלושה מיני נגעים הם, נגעי אדם, נגעי בגדים ונגעי בתים. נגעי אדם הם נגעים שנמצאו על גוף האדם ודיניהם מבוארים בפרשת תזריע. נגעי בגדים הם הנגעים הנמצאים על בגד צמר או בגד פשטים או בגד אור, דיניהם מבוארים גם כן שם. ונגעי בתים הם הנגעים שנמצאו על קירות הבית, ודיניהם מבוארים בפרשת מצורה. אז אם כן, הפירוש הוא שהזקן ממרא נחלק עם הסנדרין שבדורו באחד מן הנגעים, אם הוא נגע טמא או נגע טהור? וכי תימה, החינמי, אם תאמר שאכן כך הוא הפירוש של הפסוק? קשה, שכן נגע טהור מעיקה, האם יש נגע הנקרא נגע טהור? הרי נגע משמעותו נגע טמא. כמו שאין לומר תומה טהורה, כך אין לומר נגע טהור. ומן הטעם הזה קרא התורה שם מיוחד לנגעים טהורים כגון מספחתי וצרבת השכין היא. ממשיכה הגמרא וכי תימה ואם תאמר שכן מצינו בתורה נגע שנקרא נגע טהור שהרי נאמר בעניין נגע שפרח בכל הגוף. ספר ויקרא פרק י"ג פסוק י"ג ותיאר את הנגע כולו הפך לבן טהור הוא וזה בוודאי קרוי נגע שכן אפילו אם היה ממנו רק כשיעור גריס על בשרו היה טמא. אלא שגזירת הכתוב היא שאם פרח בכל הגוף הרי הוא טהור. ולפיכך יש לומר שהפסוק בנגע לנגע גם כן פירושו שנחלקו בנגע אם הוא נגע טהור או נגע טמא. דוחה הגמרא אין לומר כן משום שההוא נגע שנהפך כולו ללבן מאחר שהתורה תיארה אותו אינו קרוי נגע טהור אלא בוק מקרי נקרא סתם מראה לבן כפי שנראה באנשים אדומים טיפות לבנות מהוד על פניהם לפי ששם נגע מתייחס רק לנגע טמא ואין כוונת הגמרא לומר שהנגע שהפך כולו ללבן נקרא בוק בתורה, שהרי לא הוזכר בתורה שם בוק בעניין, מי שכולו הפך לבן אלה בעניין, בערות כאות לבנות. אלא כוונת הגמרא לומר שמכיוון שהתורה תיארה אותו, אינו נקרא נגע כלל, אלא נחשב כבוק באלמה. מסיים את הגמרא את הקושייה, אלא על כוח אחת צריך לומר, שאין פירוש בנגע לנגע שנחלקו בנגע טהור לנגע טמא, אלא הפירוש הוא שנחלקו באחד מסוגי הנגעים, כלומר, בין שנחלקו בנגעי אדם, כלומר שנולד בבשר של האדם מראה דומה לנגע, ונחלקו אם הוא נגע או לא. לדיני נגעי בתים, בין שנחלקו במראה דומה לנגע שנולד בקירות הבית, ולנגעי בגדים, ובין שנחלקו במראה דומה לנגע שנולד בבגד, וכולן תמאים, אבל כל פעם שהזכירה התורה נגע פירושו, נגע תמא. כלומר, באב האמין הסברה הגמרה שבין נגע לנגע פירושו שנחלקו בנגע אחד, אם הוא נגע תמא או שהוא נגע טהור. ולפי זה הרי מוכח מכך, שגם נגע טהור קרוי נגע, אבל עכשיו סוברת הגמרה שכל פעם שנאמר בתורה נגע, פירושו נגע תמא. ומה שנאמר בנגע לנגע הכוונה לכמה מיני נגעים, כלומר, בין שנחלקו בנגעי אדם או שנחלקו בנגעי בגדים, או שנחלקו בנגעי בתים. אם כן, הכנה מגם כאן מה שנאמר בין דם לדם, אין פירושו שנחלקו בין מין דם טהור למין דם טמא, שיהיה מוכח מכך שיש דם טהור, אלא בין דם נידה לדם זיווה, כלומר בין שנחלקו בדם נידה ובין שנחלקו בדם זיווה. וכולן תמאים, אבל כל המילים דם שהובאו בתורה בעניין הזקן ממרא פירושן דם טמא. ואם כן, מניין שיש גם דם טהור? רק נסביר שאישה שרואה דם בתחילת ראייתה, הרי זה דם נידה, וכל שבעת הימים הראשונים שמיום ראייתה נקראים ימי נידה. כל דם שתראה במשך שבעת הימים הללו הם דם נידה, ולאחר שעברו שבעת ימי נידה מתחילים 11 ימי זיווה. אם לא ראתה בתוך אותם 11 ימים, חוזרת לימי נידה, כלומר שאם תחזור ותראה, הרי זה שוב דם נידה. אישה שראתה דם בימי נידתה בלבד, מונה 7 ימים מיום תחילת ראייתה ופוסקת בתארה קודם בין השמשות של יום השביעי ותובלת בליל יום השמיני, אבל אם ראתה בימי זיווה, אם ראתה בהם יום אחד או יומיים, משמרת יום אחד בתארה ותובלת, אבל אם ראתה בהם 3 ימים, אינה נתארת עד שיעברו עליה 7 ימים נקיים. אז אם כן, קושיית הגמרא מניין שיש גם דם טהור, מתרצת הגמרא שמכל מקום יש ראייה שיש דמים טהורים. תמהה הגמרא על המקשה ואומרת, היי מאי, וכי מה פירושה של קושייה זו? כלומר, אף אם פירוש הפסוק הוא כמו שנתבהר, מכל מקום יש ראייה משם שיש דמים באישה שהם טהורים. למה? לפי שבישלמה התם מי לשם, כלומר בפסוק בנגע לנגע מובן, משום שאף אם נאמר שכוונת התורה היא לכל סוגי הנגעים הטמאים, איקל האפלוגי, עדיין נוכל לפרש במה נחלק הזקן ממרא עם הסנדרין. ומבארת הגמרא במה אפשר לומר שנחלקו בנגעי אדם, ובפלוקתא דרבי יהושע ורבנן ניתן לפרש שנחלקו במה שנחלקו רבי יהושע וחכמים. דתנן, שנינו במסכת נגעים פרק ד' משנה י' א', אדם שנמצא על עורו נגע בהרת, מראות הנגעים ארבעהם וכולם לבנים, אבל בהרת היא היותר לבנה שבהם וציווה דומה ללובן השלג. ושיעור הבהרת כדי לטמא הוא כגריס, כלומר כחצי פול הקלקי, שם מקום שמגדלים הפול גדול, והוא מקום צמיחת 36 שערות. וכל מקום שנאמר בהרת הוא הדין לשאר ארבעת מראות הנגעים. ושלושה סימני תומה יש בצרת אור הבשר, שיער לבן, מחייה ופיסיון. כיצד? מי שנולדה בו בארץ ובא שיער לבן או מחייה, דהיינו בשר חי, הכהן מטמאו והוא מצורה מוחלט וחייב בפריה ופרימה, ולכשיתרפא הנגע אינו נתאר אלא בתגלחת וציפורים וקורבן. אם אין בו אחד מאלה, מסגירו הכהן שבעת ימים, ביום השביעי בודק אותו שוב, אם נולדה בו בארץ שיער לבן או מחייה, או שפסתה נתרחבה בהרת, הרי זה מצורה מוחלט. ואם לא, הרי הכהן מסגירו 7 ימים נוספים. אם נולד בו אחד משלושה הדברים הללו מחליטו, הופך אותו למצורה מוחלט, ואם לא, הרי זה טהור. שיער לבן הוא סימן טומאה, והוא לפחות שתי שערות. אז אם כן, בנגעי אדם ניתן לומר שהזקן ממרא חלק עם הסנהדרין, כמו במחלוקת של רבי יהושע וחכמים. שנינו במשנה במסכת נגעים, אדם שנמצא על אורו נגע בהרת ונמצאו בתוך הנגע שתי שערות לבנות, אם הבהרת קודם לשיער לבן, אם השיער נהפך ללבן אחרי שנראתה הבערת, הרי הוא טמא, כלומר נעשה מצורה מוחלט לפי ששיער לבן הוא אחד מסימני הטומאה בבערת. אם השיער הלבן כבר היה שם קודם לבערת, טהור. ואין הכוונה שהוא טהור ממש, אלא שמסגירים אותו כדין מי שנמצא בו בערת שאין בו סימן טומאה. לפי שהשיער הלבן אינו סימן טומאה, אלא אם כן קדמה לו הבערת. והטעם, משום שנאמר בפרשת הנגעים, והנה נהפך שיער לבן בבערת וטימא אותו הכהן, משמע שרק אם נוצר השיער הלבן בתוך הבערת, אז הוא סימן תומה ולא אם קדם לה. אם נולדו שניהם בבת אחת תמה, משום שגם בזה לא בן השיער בא מחמת הבערת. כך אומר השיטה מקובצת במסכת כתובות דף עין ה. ממשיכה המשנה ואומרת במסכת נגעים, ואם היה ספק אם הבערת קדמה או השיער הלבן קדם, תמה. ומסביר רבינו תם כי יש רגליים לדבר לומר שהבערת קדמה לשיער הלבן, שכן דרך השיער להתלבן מחמת הנגע, ולכן אין להעמיד אותו על חזקת הטהרה. כך תוספות בדיבור המתחיל רבי יהושע. אם כן, שיטת הנקמה שהוא תמה, ורבי יהושע אומר כאה. ואמר רבה, כאה וטהור. כוונת רבי יהושע היא שדין הספק הוא כדין נגע שכאה מריתו בשבוע של ההסגר שהוא טהור. שכן קהיית הנגע בשבוע של ההסגר הוא סימן טהרה בנגעים, כנאמר, והנה קהה הנגע ולא פסע הנגע באור ותיארו הכהן. אז במחלוקת הזו אפשר לפרש שנחלקו הזקן ממרא והסנדרין. עכשיו מבארת הגמרא במה אפשר לומר שנחלקו הזקן ממרא והסנדרין בנגעי בתים. וכן בנגעי בתים אפשר לפרש שנחלק הזקן ממרא עם הסנדרין, כי היה פלוקת דרבי אלעזר ברבי שמעון ורבנן, כגון המחלוקת של רב לזר ברבי שמעון וחכמים. דתנן שנינו במסכת נגעים פרק י"ב משנה ג', נחלקו התנאים בבית שנמצא נגע בקטליו. בית שנמצא בו נגע מסגירים אותו 7 ימים, ואם נתפשט הנגע, חולצים את האבנים המנוגעות ומסגירים את הבית ל7 ימים נוספים. אם חזר הנגע, נוצים את כל הבית. ואם לא חזר הנגע, מתארים את הבית בציפורים כמפורש בתורה בספר ויקרא, פרק י"ד, פסוקים ל"ג עד נ"ג. אז אם כן, המחלוקת בין הזקן ממרא לסנהדרין יכולה להיות היכן צריך שיהיה הנגע כדי שיתמע הבית. כמו המחלוקת של התנאים רב לזר ברב שמעון ורבנן. רב לזר ברב שמעון אומר, לעולם אין הבית טמא עד שיראה הנגע כגודל של 2 גריסים. וצריך שיתפשט הנגע על 2 אבנים בשני כותלים בקרן זווית, על 2 קירות שצמודים זה לזה בפינת הבית, אבן אחת בקיר האחד והאבן השנייה בקיר השני. ושיהיה אורכו של הנגע כ2 גריסים ורוחבו כגריס. לפי שבאופן זה, כשהנגע מוטל לאורכו על 2 אבנים, נמצא שבכל אבן יש שיעור גריס על גריס, שהוא שיעור נגע. כנאמר, וחלצו את האבנים אשר בהם הנגע, משמע מהפסוק הזה שהנגע נמצא על 2 אבנים. ורשי בסנדרין בדף פז מוסיף, שמשמע גם כן מהפסוק הזה שבכל אבן יש שיעור נגע שהוא כגריס, ושצריך שיהיה הנגע כולו מחובר כאחד. אבל חכמים חולקים וסוברים שאין צריך שיהיה הנגע פרוס על 2 קירות של פינת הבית. מבררת הגמרא, מה טעמי דרב לזר ברב שמעון, מה טעמו של רב לזר ברב שמעון הסובר שצריך שיתפשט הנגע על 2 קירות שבפינת הבית? משיבה הגמרא, כתיב נאמר בעניין נגעי הבתים ומראיהן שפל מן הקיר. משמע שהנגע היה על קיר אחד, וכתיב נאמר לפני כן באותו פסוק, והנה הנגע בקירות הבית בלשון רבים, משמע שהנגע היה על 2 קירות. כדי לקיים את 2 המקראות, מוכרח לפרש שהנגע נמצא על קיר אחד הנחשב כשני קירות, ואיזה הוא קיר שהוא נחשב כשני קירות? הווה אומר, צריך לומר שזה קרן זווית, פינת הבית שבה מתחברים 2 הקירות ונעשים כמו קיר אחד. במחלוקת הזו שבין רב לזר ברב שמעון וחכמים אפשר לפרש שנחלקו הזקן ממרא עם הסנדרין. וכעת מבארת הגמרא, במה אפשר לומר שנחלקו בנגעי בגדים? וכן בנגעי בגדים, בגד שנמצא בו נגע, מסגירים אותו 7 ימים, אם פסע הנגע שורפים אותו, אם לא פסע מחפשים אותו ומסגירים אותו שנית ל7 ימים. אם הנגע עמד במראה ובהסגר השני, הרי הוא תמה ושורפים אותו. אם קעה הנגע, קוראים את המקום המנוגע מן הבגד ושורפים אותו. אם נסתלק הנגע, מטבילים את הבגד והוא טהור. כמה מפורש בתורה בספר ויקרא פרק י"ג פסוקים מ"ז עד נ"ט. אז אפשר לומר שנחלק הזקן ממרא עם הסנהדרין בפלוגתא דרבי יונתן בנפתולומוס ורבנן. לתניא שנינו בברייתא, רבי יונתן בנפתולומוס אומר, מניין לפריחת בגדים שהיא טהורה, שאם נתפשט הנגע בכל הבגד הרי הוא טהור, אף שבתורה לא נאמר דין פריחת בגדים אלא בנגעי אדם, כנאמר, ואם פרוח תפרח הצרת באור וכיסתה הצרת את כל אור הנגע מראשו ועד רגליו ותיאר את הנגע. בכל זאת ניתן ללמוד מנגעי אדם לנגעי בגדים. נאמר קרחת וגבחת בפרשת נגעי בגדים, ונאמר קרחת וגבחת בפרשת נגעי אדם. ולמדנו מכאן בגזרה שווה, מה להלן בנגעי אדם? הדין הוא שאם פרח התפשט הנגע בכולו הרי הוא טהור, אף כאן נמי גם כן בנגעי בגדים, אם פרח התפשט הנגע בכולו בכל הבגד הרי הוא טהור. ורבנן חולקים על רבי יונתן בנפתולומוס וסוברים שלא נאמר דין טהרת הפריחה אלא בנגעי אדם, אבל בנגעי בגדים טמאו. ובמחלוקת הזו אפשר לפרש שנחלקו הזקן ממרא והסנהדרין. מסיימת הגמרא את התירוץ, הרי נתבהר שהפסוק בנגע לנגע ניתן לפרשו שנחלקו הזקן ממרא והסנהדרין באחת מן המחלוקות הללו. אלא אחא, אבל כאן, כלומר, מה שנאמר בין דם לדם, היא דם טהור לקה, אם נאמר שכל הדמים שהאישה רואה טמאים הם ואין כלל דם טהור, במה היא פליגי? במה אפשר לפרש שנחלקו הזקן ממרא והסנהדרין? אלא מוכח שיש גם דם טהור. ופירוש הפסוק הוא שהזקן ממרא נחלק עם הסנהדרין באחד מן הדמים אם הוא טמא או טהור. הנה המקור לכך שדם שיוצא מן האישה יכול להיות גם טהור. מבררת הגמרא, מניין שהדם האדום הוא הטמא? שואלת הגמרא, וממה היא דהני טהורים ואני טמאים? כלומר, מאחר שנתברר שיש דמים שהם טהורים ויש דמים שהם טמאים, מניין שהדמים השנויים במשנתנו הם הטמאים ושאר הדמים הם הטהורים? משיבה הגמרא, אמר רבי אבהו, דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר מלכים ב' פרק ג' פסוק כ"ב, בנס שעשה השם לישראל בימי יהושפט, שנתן את מואב בידיהם על ידי שהטעה את מואב לחשוב שהמלכים שבאו להילחם עמם הרגו איש את רעהו, נאמר שם, ויראו מואב את המים אדומים כדם, השם עשה נס והנחל שמעולם היה יבש נתמלה מים, ובבוקר כשראו זאת המואבים היה מראה המים אדום כמראה אדם, מפני שהשמש זרחה עליהם. ולפי שמעולם לא היה מים בנחל, היה נדמה למואבים שהוא מלא מדם ההרוגים. על כן חשבו שהמלאכים שבאו להילחם נגדם, הרגו איש את רעהו. למאמרה פסוק זה בא ללמד, דדם אדום הוא. שכל מקום שנאמר בתורה דם, הכוונה לדם אדום, וכל הדמים השנויים במשנתנו, אדומים הם. מבררת הגמרא מניין שכל הדמים האדומים טמאים הם. מקשה הגמרא מאחר ונלמד מהפסוק שדם אדום הוא, אימא נאמר שרק הדם האדום ביותר שציבו הוא כדם המכה, מתמה ותו לא. אבל שאר הדמים השנויים במשנתנו שאינם אדומים כל כך, אינם מתמים. מתרצת הגמרא אמר רבי אבא הוא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ז' בדיני יולדת, ותארה ממקור דמיה, ונאמר בעונש הבעל אישה נידה, והיא גילתה את מקור דמיה. ומאחר ודמיה הוא לשון רבים, אם כן נמצא שמשמעותה היא לפחות שני מיני דמים. והרי כאן משני הפסוקים יחד יש ריבוי לארבעה מיני דמים. אבל המינים שהדמימותם פחותה מהם אינם דם והם תאורים. בקשה הגמרא וענן חמישה אתנן, הרי במשנתנו שנינו שיש חמישה מיני דמים טמאים, ומיניין לנו לרבות את המין של הדם החמישי. מתרצת הגמרא אמר רבי חנינא, הדם השחור ששנינו במשנתנו אינו צריך ריבוי, לפי שאינו שחור בעצמותו, אלא אדום הוא, כלומר מתחילתו הוא היה אדום. אלא שאחרי שיצא מגוף האישה, לקה והשחיר, ונמצא שלעולם מיני הדמים הטמאים הם ארבעה בלבד. מביאה הגמרא ראיה לביאור הזה. תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, כמו שאמר רבי חנינא, דם שמרעיתו שחור כחרת, כשחרורית אחרת הניתן בדיו השחור, או עמוק מכן, כאה יותר מזה, טמא. אבל אם דיה, כלומר שמרעית דם פחות שחור מחרת, אפילו שציבו ככחול, טהור, משום שאינו שחור כחרת. ומבאר את הברייתא, ודם שחור זה ששנינו שהוא טמא, לא מתחילתו הוא משחיר, אינו שחור מתחילת בריאתו, שכן אין טמא, אלא הדם האדום. אלא בזמן שהיה בגוף האישה היה אדום, וכשנעקר, כשיצא מן הגוף, הוא לוקה ומשחיר. משל, זה דומה לדם היוצא מן הגוף על ידי מכה, שאף אם כעת הוא נראה שחור, לא היה כך מתחילתו, אלא אדום היה, ורק כשנעקר מן הגוף, הוא משחיר. אומרת הגמרא שנינו במשנה בית שמאי, אומרים, אף אדם הנראה כמימי טלטן וכמימי בשר צלי, טמא. שואלת הגמרא, ולהתלו לבית שמאי וכי בית שמאי אינם סוברים, שממה שנאמר בתורה דמיה דמיה פעמיים את המילה דמיה, יש לנו ללמוד שהרי כאן ארבעה מיני דמים המתמים כמו שנתבהר לאל, ואם כן, הרי נתמעטו מכך כל מיני אדם שהדמימותם פחותה מצבע ארבעת מיני אדם שמנת הנקמה. אז איך בית שמאי מתמים גם את אדם הנראה כמימי טלטן וכמימי בשר צלי? מתרצת הגמרא, היא באה את אימה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, שאכן, להתלו. בית שמאי אינם סוברים שיש למעט מהמילים דמיה דמיה את הדמים הנראים כמימי טלטן וכמימי בשר צלי, לפי שאת הדמים הללו הם מרבים מפסוק אחר. ויבא את אימה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, איתלאו. בית שמאי גם כן סוברים שמהמילים דמיה דמיה אין לנו לרבות אלא ארבעה מיני דמים שהם טמאים, ומה שהם מטמים גם את הדם הנראה כמימי טלטן וכמימי בשר צלי, זה מטעם אחר, שכן מי לא אמר רבי חנינא, אם לא אמר רבי חנינא שהדם השחור בעצם אדום הוא, מתחילתו היה אדום אלא שלקה. אחרי שיצא מגוף האישה, הוא לקה והפך להיות שחור. החנמי, כמו כן סוברים בית שמאי, כאן, בדם הנראה כמימי טלטן וכמימי בשר צלי, שאדום היה מתחילתו, ומילקה הוא דלקי. אלא שלקה מריתו אחרי שיצא מגוף האישה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ובית הלל מתארים את הדם הנראה כמימי טלטן וכמימי בשר צלי. מבררת הגמרא, במה חולקים בית הלל על התנא קמא. שואלת הגמרא, הרי שיטת בית הלל היינו, היא עצמה גם שיטת תנא קמא, כלומר, מה הוסיפו בית הלל לתאר יותר מן התנא קמא? שכן גם לפי תנא קמא רק חמשת מיני הדמים שנמנו בתחילת המשנה טמאים, ולא הדם הדומה לצבע טלטן ולמימי בשר צלי. מתרצת הגמרא, איכא בעיניו יש הבדל בין השיטות לתלות, כלומר, לעניין אם האישה נגעה בתרומה או בקודשים לאחר שראתה דם בצבע הדומה למימי טלטן או למימי בשר צלי. לפי שיטת תנא קמא נטמאו מספק, והתארות הללו לא שורפים אותם וגם אינם נאכלים. ומה שמונה תנא קמא חמישה מיני דמים, לומר שאלה טמאים בוודאות והשאר טמאים רק מספק. וטעמו, משום שהוא הסתפק אם יש למעט שאר דמים מהמילים דמיה דמיה או לא, כך מסביר החזון איש. ולשיטת בית הלל הרי הם טהורים לגמרי ונאכלים, ולשיטת בית שמאי הרי הם טמאים לגמרי ונשרפים. אומרת הגמרא בדף י"ט עמוד ב', שנינו במשנה, הירוק, עקביה בן מהלל אל מטמא. מבררת הגמרא את טעמו, שואלת הגמרא, ולהתלל עקביה דמיה דמיה הרי כאן ארבעה? וכי עקביה בן מהללל אינו סובר את מה שנתבהר להיל, שהלימוד לרבות ארבעת מיני הדם ששנת הנקמה זה ממה שנאמר פעמיים בתורה את המילה דמיה, ואם כן הרי נתמעטו מכך כל שאר מיני הדמים, ואיך עקביה בן מהללל מטמא את הדם הירוק? ותרצת הגמרא, היא באה את אימה ליטלי. אם תרצה תוכל ליישב ולומר שעקביה בן מהללל לא סובר שיש למעט מהמילה דמיה, דמיה, דם ירוק, לפי שדם זה נתרבה מפסוק אחר. מבית האמא, אם תרצה, תוכל ליישב זאת שלעולם איטלי. גם הקוויה בן מעלה לסובר, שאין לרבות אלא ארבעה צבעי אדום שהם טמאים. והטעם שהוא טימא גם דם ירוק, משום מי לא אמר רבי חנינה, ואם רבי חנינה לא אמר שהטעם שהשחור טמא זה משום שהדם השחור אדום הוא, היה מתחילתו אדום, אלא שלקה לאחר שיצא מן הגוף והשחיר. אם כן, החנמי גם כאן יש לומר, הדם הירוק אדום היה מתחילתו, ומילכה ודלקי, אלא שלקה ונעשה ירוק לאחר יציאתו מגוף האישה. ונשאלת השאלה, אם כן, מהי סברת חכמים המתארים? כי הרי דוחק לפרש שנחלקו במציאות וסוברים שהירוק אינו אדום שלקה, יש לומר שהדם הירוק כבר נעקר לצבע זה לפני שנעקר מגוף האישה. חכמים מתארים מפני שסוברים שהקובע הוא הצבע שיש לו לדם בשעת העקירה. והקוויה בן מעלל אל מטמא מפני שסובר שהקובע הוא הצבע שהיה לו לדם בתחילת יצירתו. כך מסביר המי נידה. אומרת הגמרא שנינו במשנה הירוק הקוויה בן מעלל אל מטמא וחכמים מתארים. מבררת הגמרא במה חולקים חכמים על תנא קמא. שואלת הגמרא רשיטת חכמים היינו היא זו שיטתו של תנא קמא שהובאה במשנה שאמר שרק חמישה דמים טמאים באישה. משמע מזה שאדם הירוק טהור הוא. אם כן, במה חולקים חכמים על שיטתו? גם חכמים אומרים שהירוק טהור. מתרץ את הגמרא איכא בעיני הוא לתלות. יש הבדל בין השיטות לעניין לתלות. כלומר, אם האישה נגעה בתרומה או בקודשים לאחר שראתה דם בצבע ירוק, אז לשיטת הנקמה הם נטמעו מספק הטהרות. ואינם נשרפים וגם אינם נאכלים. לשיטת חכמים הרי הם טהורים לגמרי, ומותרים גם באכילה, ולשיטת הקוויה בן מעלל אל הרי הם טמאים לגמרי ונשרפים. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה אמר רבי מאיר אם אינו מטמא משום כתם מטמא משום משקה. מבארת כעת הגמרא את שיטת רבי מאיר. אמר רבי יוחנן ירד רבי מאיר לשיטת הקוויה בן מהללל וטימא. כלומר רבי מאיר עצמו סובר כשיטת הקוויה בן מהללל והוא מטמא אישה שראתה דם ירוק משום תומת נידה ואפילו אם ראתה רק כתם ירוק על בגדה בלבד. ומה שאמר אם אינו מטמא משום כתם מטמא משום משקה זה לשיטת חכמים בלבד. ומבארת הגמרא את דברי רבי מאיר. ומכאן עד סוף הסוגיה זה לא דברי רבי יוחנן, אלא דברי הגמרא נוסעת ונותנת בביור דברי רבי מאיר לפי דברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא ואחי כאמר לו לרבנן, כך אמר להם רבי מאיר לחכמים שאמרו שאדם הירוק טהור הוא לגמרי. לשיטתי גם אם מצאה אישה כתם ירוק על בגדה, טמאה היא, שכן דעתי היא שאין הבדל בין דם ירוק לדם אדום כלל. אבל גם אתם החולקים עליי בדבר הזה נהי, אף אמנם דאיכא דקמשכחת כתם ירוק אמנה, באופן שהאישה מצאה כתם בצבע ירוק על בגדה, לא מתמיתו, אינכם מתמים אותה לפי שמאחר שאינו מצוי שיהיה לאישה דם ירוק תולים, שכתם זה לא בא מגופה. ותוסות בדיבור המתחיל ירד מפרשים שאויל ודם ירוק אינו מתמה אלא מדי רבנן, לפיכך לא יחמירו בו בכתם. אבל איך דקחזיה דם ירוק מגופה תתמה? אבל באופן שראתה דם ירוק היוצא מגופה, מדוע אינכם מתמים אותה? שהרי אין לתלות שדם זה בא ממקום אחר. דוחה הגמרא את הביור הזה בדברי רבי מאיר ומקשה, יחי, אם כך שרבי מאיר מקשה לחכמים שיתמו את האישה משום נידה, לא היה לו לומר להם אם אינו מטמא משום כתם, מטמא משום משקה. לא זה הלשון שהוא היה צריך לנקוט, אלא היה צריך לומר מטמא משום רואה מבא אלי. היה לו לומר להם אם אינו מטמא משום כתם, מטמא משום רואה. כלומר, שאם ראתה דם היוצא מגופה, בצבע ירוק, תהיה טמאה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא ביור אחר בדברי רבי מאיר. אלא אחי כאמר לו, כך אמר רבי מאיר לחכמים הסוברים שדם ירוק אינו מטמא כלל. נהי איך דקחז ידם ירוק מעיקרה לא מטמיתו. אף אמנם שבאופן שבתחילת ראייתה היא ראתה דם ירוק בלבד אינכם מטמאים אותה, משום שאתם סוברים שדם ירוק אינו דם, ומה שהוא אמר להם אם אינו מטמא משום כתם פירושו שאינו מטמא כשאר צבעי דם שכתמם טמא. מכל מקום, איך דחז ידם אדום באופן שמתחילה ראתה דם אדום ונטמאה והדחז ידם ירוק, ולאחר מכן בעודה טמאה מחמת הדם האדום, ראתה גם דם ירוק, והדם או כלים או טהרות נגעו באותו דם ירוק, תטמא אותה מיד דעה והמשקה זה וזווה, כמו שמצינו, בדין של רוק ומי רגליים היוצאים מן הזב ומן הזבה, שהם מתמים את התארות ומדוע אתם מתארים אותו לגמרי. ודנה הגמרא עכשיו ומבררת את סברת חכמים ורבנן, רבנן הסוברים שאף דם ירוק היוצא בימי תומתה אינו מתמא את התארות שנגעו בה, הם סוברים שרק משקה שהוא דום ידי רוק, דומה לרוק מתמא. כלומר, מה רוק שמתעגל ויוצא? כשם שרוק אינו יוצא מעט מעט מן הגוף, אלא בתחילה מתאסף הוא בפה, ואחר כך יוצא והוא מתמא, אף כל משקה שמתעגל ויוצא מתאסף במקום שנוצר ואחר כך יוצא מטמא. להפוק אי להוציא דם האישה דאין מתעגל ויוצא אינו מתאסף, אלא כל מעט דם שנוצר נוטף ויוצא מיד לחוץ שאינו מטמא. פירוש הדברים שאויל ומה שרוקו של זב מטמא מפורש בתורה, לפיכך גם מה שנתרבו שאר משקים מן הדרשה הזו אינו אלא במשקים אדומים לרוק. מקשה הגמרא יחי, אם אכן כך הוא הביור בדברי רבי מאיר, קשה. שפיר כאמרי לי רבנן לרבי מאיר, הרי חכמים השיבו תשובה טובה לרבי מאיר ומדוע חלק עליהם. אלא מבאר את הגמרא ביור אחר בדברי רבי מאיר, אלא אחי כאמר לו, אלא כך אמר להם רבי מאיר לחכמים, אף שלשיטתכם אדם הירוק אינו מתה מת האישה משום נידה, מכל מקום להבי יחשב כמשקה להכשיר את הזרעים, שאם ייגש שרץ בזרעים, לאחר שאדם הירוק נגע בהם יתאמו, ומדוע אתם מתארים אותו לגמרי? אבל חכמים סוברים שדם ירוק אינו מטמא ואף אינו מכשיר את הזרעים. וכוונת טענתו של רבי מאיר היא שאין אוכל מקבל טומאת שיבוא עליו מים או אחד משיבת המשקים שהם טל, מים, יין, שמן, דם, חלב, דבש, דבורים. כך גם אם יבוא דם ירוק הוא יכשיר לקבל טומאת. ורבנן מברר את הגמרא את סברת חכמים, חכמים הסוברים שדם ירוק היוצא מן האישה אינו נחשב אפילו כמשקה להכשיר טעמם. משום דבעינן צריך דם חללים ולקה ואין, כלומר שרק הדם הדומה לדם חללים, לדם הרוגים, כלומר שהנשמה יוצאת בו, מכשיר זרעים לקבל טומאה, אבל דם נידות שאין הנשמה יוצאת בו, אינו מכשיר. פירוש הדברים הועיל והכשר אוכלין אינו אלא על ידי מים ומשקה, לכך אינו ראוי לזה, אלא מה שמבואר בפסוק שהוא משקה. ובתוספת במסכת שבת דרשו שהדם נקרא משקה ממה שנאמר בברכת בלעם, ודם חללים משתה, ולפיכך אמרו כאן שרק דם חללים, כלומר, דם שהנפש יוצא בו הוא משקה, ולא דם נידות שאין הנפש יוצא בו. מקשה הגמרא יחי, אם אכן כך הוא טעמם של החכמים שנחלקו על רבי מאיר, שפיר כאמרי לרבנן לרבי מאיר, הרי חכמים אמרו תשובה טובה לרבי מאיר, ומדוע הוא חולק עליהם? אלא מביאה הגמרא טעם אחר לשיטת רבי מאיר, אלא אחי כאמר לו, אלא כך אמר להם רבי מאיר לחכמים, אלפוע בגזירה שווה. תלמדו בגזירה שווה דין זה שדם ירוק של האישה מכשיר לקבל טומאה, שכן כתיב אחא נאמר כאן בשיר השירים פרק ד' פסוק י' ג' בפסוק העוסק בשפחו של עם ישראל, שלחייך דם נידות השלוח מן האישה פרדס רימונים, הרי הוא כפרדס זה שנועלים אותו לשומרו, כך בנות ישראל אחר שרואות דם נועלות פתחי נידותן מלהיזקק לבעליהן. וכתיב אתם נאמר בספר איוב פרק ה' פסוק י' בדברי חברי איוב ששיבחו לו את מעשה הקדוש ברוך הוא, הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות, הרי שנאמר לשון שילוח גם בדם נידה וגם במים, ויש ללמוד מכך שכשם שמים מכשירים לקבל טומאה, כך דם נידות מכשיר לקבל טומאה. ונשאלת השאלה כיצד ניתן ללמוד בגזירה שווה הזו לגבי דם ירוק, הרי משמעות הפסוק היא שכמו שהפרדס נעול כך בנות ישראל נועלות פתחן בשעת נידתן מלהיזקק לבעליהן, אם כן הרי מדובר בדם שמתמת האישה ולא בדם ירוק שהוא טהור לדעת רבנן. ויש לומר שמה שדם תמם מכשיר נלמד בגזירה שווה אחרת, כמו ששנינו בתוספת במסכת שבת, מניין לדם נידה שהוא משקה לעניין הכשר, שנאמר לגבי יולדת ותארה ממקור דמיה, ונאמר בנבואת זכריה, לעניין מה שעל העתיד לבוא, יפתח השם נחל מים בירושלים, ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד, וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה. מבארת עכשיו הגמרא את סברת חכמים ורבנן הסוברים שדם הירוק אינו מכשיר, הטעם שאינם דורשים את הגזירה שווה הזו, משום דה אדם דן קל וחומר מעצמו אף שלא קיבלו מרבו, ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו אם לא קיבלה מרבו בהלכה למשה מסיני, וכיוון שלא קיבלו רבנן את הגזירה שווה הזו מרבם, לכן לא דרשו זאת. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יוסי אומר לא כך ולא כך, כלומר אדם הירוק אינו מטמא משום דם נידה וגם אינו מכשיר לקבל טומאה. מבארת הגמרא את דברי המשנה ומקשר, היא דברי רבי יוסי היינו תנא קמא, היא שיטתו של תנא קמא, כלומר החכמים שחלקו על הקוויה בין מהללאל במשנה ותיארו גם כן דם ירוק, ונקראים תנא קמא לגבי רבי יוסי. אז מה הוסיף רבי יוסי על זה? מתרץ את הגמרא, אכן אין כאן שיטה חדשה, אלא אקא משמלא תנא בלש, מיינו בזה מן תנא קמא רבי יוסי, מי הוא התנא קמא, כלומר מי הם החכמים שהובאו בתחילה? רבי יוסי. ובתחילה שכח התנא ולא הזכיר את שמו, ולכך כשנזכר חזר והזכיר את שמו. כך מסבירה שהיא במסכת חולין דף קוף דלת. אילו הרמב"ן כותב שבכוונה שנו אותו מתחילה בשם חכמים כדי ללמד שההלכה כמותו. והטעם שהמשנה ביארה לנו את שמו, משום שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. ובאבות פרק ו' משנה ו' הוכיחו דבר זה ממה שנאמר באסתר כשסיפרה למלך על מזימת בקטן ותרש, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, שמחמת שסיפרה את הדבר בשם מרדכי נתגלגל הדבר, וציווה המלך להלביש את מרדכי בבגדי מלכות ולהרכיבו על סוס המלך ברחוב העיר, וזו הייתה התחלת גאולת היהודים מצרת המן. כותב החתם סופר במסכת חולין דף קוף דלת, שפירוש כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם הוא שהזכות הזאת שאמר דבר בשם אומרו עושה הוא זכאי לגלגל זכות אחר על ידו, שאם היה את גאולה מצרה יכולה הגאולה להתגלגל על ידו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, איזו דם האדום דם שצבעו כדם המכה, מביאה הגמרא כמה שיטות בביאור דם מכה. שואלת הגמרא, מהי? מה הפירוש כדם המכה? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הפירוש הוא שדם האישה היה אדום כמו הדם של שור שחוט. כלומר, כדם היוצא על ידי שחיטתו, שכן צבעו של דם השור הוא אדום. כמו שנאמר במסכת יום הדף נונבב, שדם הפר אדום ודם הסעיר חיוור. והטעם שהתנא נקט דם שור שחוט בלשון כדם המכה, לפי שהשחיטה היא המכה הרגילה והמותרת, מסבירה ריטב"א. מקשה הגמרא ולימה כדם שחיטה, שהתנא יאמר כדם שחיטה, מדוע נקט כדם המכה? מתרצת הגמרא, היא אמר כדם שחיטה, אם התנא היה שונה כדם שחיטה, היה ואמינא, הייתי יכול לומר ככולה שחיטה. כלומר, שאין הכוונה בדווקא לדם הדומה לדם היוצא בתחילת השחיטה, שהוא אדום ביותר, אלא אף אם הוא דומה לדם היוצא בהמשך השחיטה, שאינו אדום כל כך. שכן צבע הדם משתנה במשך השחיטה, הרי הוא גם כן בכלל אדום, כמה שמלן משמיעינו התנא שאין הדבר כן, אלא אין בכלל האדום אלא אדם שהוא כדם המכה, כלומר, כתחילת הקאה של סכין, כצבע הדם היוצא מיד בתחילת המכה של סכין השחיטה. מביאה הגמרא שיטה נוספת בביאור דם מכה, אולה אמר פירוש כדם מכה הוא כדם ציפור חיה, כמו דם היוצא מציפור חיה על ידי מכה. והריטב"א מפרש, שלא באו לה לפרש שמה ששנינו דם מכה פירושו דם מכה של ציפור, אלא לומר שדם מכה ציבו דומה לדם ציפור. מסתפקת הגמרא בביאור דברי אולה, היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. האם מה שאמר אולה כדם ציפור חיה, כוונתו שאדום הוא רק הדם הדומה לדם היוצא מציפור חיה, ולאפוקי שחוט, ולמעט דם הדומה לדם היוצא מציפור שחוט, או דילמה או שמה נאמר, שאולה התכוון רק לאפוקי כחוש, להוציא אדם הדומה לדם ציפור כחוש, אבל לא למעט אדם הדומה לדם ציפור שחוט. ומה שאמר חיה פירושו ציפור בריאה ולא ציפור כחושה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה. מביאה הגמרא שיטה נוספת בביאור דם מכה. זעירי אמר בשם רבי חנינה, פירוש כדם המכה הוא כדם מאכולת של ראש, כמו דם היוצא מכינה נמצאת בראש האדם, על ידי מכת הריגתה. אבל אם ידמה אדם לכינים הנמצאים בשאר מקומות בגוף, אינה נתמת מאחר ואין דמם אדום כדם כינת הראש. מקשה הגמרא על זעירי ממשנה הדנה בדיני כתמים. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי זעירי, שנינו במשנה לקמן בדף נ"ח עמוד ב', לעניין האישה שנמצא כתם דם על בגדה, שהיא טמאה לפי שחוששים שמא דם זה בא מן המקור, שאם היא הרגה מאכולת, היא הרגה קינה, ולאחר מכן נמצא הכתם על בגדה, הרי זה תולה בה, הרי היא יכולה להתעלות שהכתם לא בא מן המקור אלא מן הקינה, והרי היא טהורה. מדייקת הגמרא, מה היא להבדקו לגופה? האם אין כוונת המשנה שיכולה לתלות גם בקינה שנמצאת בכל מקום אחר שבגופה? לפי שאף קינה שאינה בראש דומה לדם נידה, וקשה על זעירי דאמר שרק דם קינה שבראש דומה לדם נידות. מתרצת הגמרא, לא, דראשה. אין כוונת המשנה שיכולה לתלות בכל מיני הקינים, אלא בקינה נמצאת בראש בלבד. מביאה הגמרא שיטה נוספת בביאור דם מכה. האמורה שנקרא אמי ורדינה, קראו לו כך לפי שהיה נאה כמו ורד, אמר בשם רבי אבאו שפירוש כדם המכה הוא כדם אצבע קטנה של יד שנגפה שקיבלה מכה, וחייתה ונתרפאה, וחזרה ונגפה, וחזרה האצבע וקיבלה מכה, והאדם היוצא במכה השנייה הוא האדום ששנינו במשנה. ולא של כל אדם, ואין הכוונה לאצבע של כל אדם, אלא לאצבע של בחור שלא נשא אישה בלבד, שכן דמו של בחור אדום יותר מדמו של נשוי. כך רש"י לקמן בדף כ' עמוד א', ועד כמה עד איזה גיל נקרא בחור לעניין זה שדמו אדום ביותר, עד שיהיה בן 20 שנה. מקשה הגמרא על דברי עמי ורדינה ממשנה דנה בדיני כתמים. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי עמי ורדינה, שנינו במשנה לקמן בדף נ"ח עמוד ב'. אישה שמצא כתם על בגדה, הרי היא תולה את כתמה בבנה ובבעלה. כלומר, אם יש להם מכה, הרי היא תולה שהכתם הגיע מדם שנשטף ממכה זו על בגדה, כששכבו ביחד, והרי היא תאורה. הנה מוכח מכך שדם בנה ובעלה דומים לדם נידות. וקשה ביש, למה בבנה משכחת לה? מה ששנינו שתולה בבנה זה מובן, שכן אתה מוצא דין זה בבנה שלא נשא אישה, ועדיין אינו בן 20, שאז דמו דומה לדם נידה. אלא בעלה, מה ששנינו שיכולה לתלות בבעלה, אם יש בו מכה, קשה איך היא משכחת לה, באיזה אופן תמצא אפשרות זו? הרי בעלה נשוי, ואין לתלות רק בבחור שלא נשא אישה. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מדובר כאן בבעלה שלא בעליה, כגון שנכנסה לחופה ועדיין לא נבעלה, ולכן יכולה לתלות בו. שיטה נוספת בביאור דם מכה, רב נחמן אמר, פירוש כדם המכה, כדם הכזה, דם שמוציאים לרפואה ממי שנתרבה דמו. כעת מקשה הגמרא על דברי האמוראים שביארו מהו דם מכה. שכאמור אמרה המשנה, דם מכה זהו דם האדום שמטמא באישה. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי האמוראים, שנינו בברייתא מעשה ותלה רבי מאיר כתם שמצא אישה על בגדה בקילור, תחבושת שנוטים על עין ונותנים עליה משחה אדומה, ותלה לומר שהכתם אינו מדם אלא ממה שנתעסקה בקילור, ורבי תלה קטם שהאישה מצאה על בגדה בשרף הנוטף מעץ שקמה מנילן סרק, שהאישה התעסקה בו. וברר את הגמרא מהי להב האדום. מה כוונת הברייתא, אם לא לומר שאישה שמצאה קטם בצבע אדום על בגדה יכולה לתלות בדברים אלו אף על פי שהדמימותם קלושה. משמע מדברי הברייתא שהאדום השנוי במשנה אינו אדום כל כך, אלא רק כמו קילור וכשרף השקמה, שאם לא כן, אך תולה קטם שהוא אדום ביותר בדבר שאינו אדום כל כך. אם כן, קשה מכך על כל האמוראים שדקדקו בביאור האדום ששנינו במשנה, כגון מה שאמרו שהוא רק כמו דם של בחור, או רק כדם מאכולת של ראש שמדומים ביותר, ולא העמידו את משנתנו באדום כמו דם של אדם נשוי, או כדם של שער מאכולת ולא רק בראש, לא רק קינים שבראש אלא גם בשער הגוף. מדרץ את הגמרא, לא, אין הברייתא מדברת בקטם בצבע אדום השנוי במשנה, אלא השאר דמים, כלומר, קטם בצבע שער המראות שבמשנה שאינם אדומים כל כך, באילו יכולה האישה לתלות בדם הקילור ובשרף השקמה אם נתעסקה בהם. אבל אם הקטם הוא בצבע אדום, אינה יכולה לתלות בקילור ובשרף השקמה, והיא תמאה. מביאה הגמרא מעשה ברבשי שאמר על עצמו שאינו יודע להבחין בדמים. עמי מר ומרזוטרא ורבשי אביית וקמי אומנה. היו יושבים לפני האומנה מקיס דם בקרן. הקזת דם נעשית על ידי קרן כלי ההקזה במציצה, כאמור במסכת מכות בתפתית זין עמוד ב'. שקלילי קרנה קמייתה להמימר. הוציא האומן בקרנו כילוח ראשון של דם מהמימר. אז יראה המימר את דמו, אמר לו, הוא אמר להם למרזוטרא ולרבשי, אדום דתנן כי היי. מה ששנינו במשנתנו שאישה טמאה במראה אדום, הכוונה לאדום כצבע הדם הזה. שקלילי אחריתי, כשהוציא האומן בקרנו כילוח שני של דם, אמר לו, הוא אמר להם המימר, השתני, הצבע האדם שיצא עכשיו, שונה מצבע האדם שיצא בתחילה, ואינו בכלל אדום ששנינו. אמר רבשי, כגון אנה, דלא ידענה בין היי להי, לא מבעי אלה למחזה דמה. אדם כמוני שאינו יודע להבחין בחילוק הצבע, שבין אדם הראשון לדם השני, איני יכול לראות דמים של אישה, ולהבחין בין דם טמא לדם טהור. וממעשה זה מבואר, שמה שאמר רב נחמן אליעזר בדף י"ט עמוד ב', שצבע האדום ששנינו הוא כדם הקזה, הכוונה לכילוח הראשון בלבד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאם ראתה דם שהוא בצבע שחור כחרת, טמאה. מבארת הגמרא באיזה אופן מדובר. אמר רבא בר אבונה, חרת שאמרו במשנה הכוונה לצבע שיש לה חרת כשנתנו אותו לתוך דיו, ולא כשנתנו אותו במים. והטעם, משום שהחרת הניתן לתוך מים אינו כל כך שחור. מביאה הגמרא ראיה לרבא מן הברייתא. תניא נמי אחי, שנינו גם כן בברייתא כמו שאמר רבא. איזו אדם השחור שהוא טמא, זהו שציבו כחרת. ושחור כחרת שאמרו, היינו רק כחרת הניתן לתוך דיו ולא כחרת הניתן במים. הרי שנינו בברייתא כדברי רבא. מקשה הגמרא, מאחר והפירוש כחרת, זה כחרת הניתן לתוך דיו, ולאם הדיו, שהתנה ישנה במשנתנו שחור כדיו, מדוע שנה התנה שחור כחרת? מתרצת הגמרא, היא אמר דיו, אם התנה היה שונה שחור כדיו, אבי אמינה הייתי יכול לומר שהכוונה כי פיחותה דדיוטה, כמו בהירות הדיו, כלומר, כצבע הדיו הנמצא בחלק העליון של הכלי שהוא מלא, שאז השחרורית של החרת יורדת למטה וצבע הדיו שלמעלה בהיר יותר. כמה שמלן משמעינו התנה שאין הדבר כן, אלא אינה נתמת, אלא אם כן אדם שראתה צבעו כחרותה דדיוטה, כצבע החרת שבדיו, והוא הנמצא מלמטה בכלי כשהוא מלא, וצבעו שחור כ... מבררת הגמרא אם צריך שאדם ידמה לדיו הלך או לדיו היבש. שואלת הגמרא, היא באה אלו יסתפקו בני הישיבה. האם כוונת הברייתא בליכה דווקא לצבע שיש לחרת שבדיו הלך או ביבשתה? או שמה הכוונה לצבע אחרת שבדיו היבש? שכן דרך הדיו שבשעה ששולקים את קליפות הקוצים נותנים לתוכו חרת והוא מתייבש. משיבה הגמרא, תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק, דרבי עמי פל לקורתא דדיוטה ובדיקבה. רבי עמי היה מבכה חתיכות של דיו יבש ובודק בו מראה דם שחור של אישה, אם הוא דומה לצבע החתיכות האלו היה מטמא אותה, ואם לא, לא. הרי נפשט שכוונת הברייתא לדיו היבש. וממה שהסיקה הגמרא שמה ששנינו בברייתא דיו הכוונה לדיו היבש, יש להוכיח שרק דיו היבש כשר לכתיבת ספר תורה ולא הדיו העשוי מהפצים שאינו מתייבש לעולם. שכן ספר תורה אינו נכתב אלא בדיו בלבד, כמו שביארו התוספות במסכת גיטין, דף י"ט עמוד א' דיבור המתחיל דיו. אילו הרמב"ן במסכת גיטין כתב שגם הדיו העשוי מהפצים הם מבשלים אותו הרבה, הרי הוא מתייבש והוא כשר. וערת הגמרא את דין אדם שצבעו דומה לדברים שחורים שונים. אמר רב יהודה אמר שמואל, אם צבע אדם שחור כקיר, כשעבה שחורה, פירוש נוסף ברש"י, קיר זה שם של עשב שחור, או כדיו, וכענב, או כמענב שחור, הרי היא טמאה. וזוהי ששנינו במשנתנו עמוק מכן, עמוק מן החרת טמאה, שכן צבעים אלו שחורים יותר מחרת. אומר הריטב"א, ואין להקשות איך שייך לומר על הדיו שהוא עמוק מן החרת, והרי לאל אמרו, שמה ששנינו שחור כחרת, הכוונה כדיו, כי יש לומר ששחור כחרת הכוונה לדיו בתחילת עשייתו, שאז אינו שחור כל כך. ואומנם אז רק אחרת שבו הוא בכלל שחור. מה שאמר שמואל כאן כדיו, הכוונה לדיו שכבר עמד ימים רבים, שאז נעשה כל הדיו יותר שחור. אמר רבי אלעזר, עם צבע אדם שחור כזית, כצבע זית שחור או כזפת וכעורב, הרי זה טהור, וזה ששנינו במשנתנו דיעה מכן טהור, שאם היה אדם בעיר יותר מצבע אחרת, טהורה, שכן צבעים אלו יותר בעירים מצבע אחרת. וגם כאן מסביר הריטב"א שאין להקשות איך אמרו שצבעים אלו בעירים יותר מן אחרת, והרי אדרבה הם נראים שחורים הרבה, אף יותר מן הדיו, לפי שבצבעים הללו יש מעט צבע צהוב על פניהם, עד שלפעמים נראים מרחוק את צבע אדום ואינו כשחור אמיתי, שהוא חשוך שאין לו שום ציוב, וזה הצבע של הדיו היבש והקיר והענבה, והכוונה לענף שחור. הביאה הגמרת דוגמה לצבע השחור ששנינו במשנתנו, אולה אמר שהצבע השחור השנוי במשנתנו נראה כלבוש הסיוע, כבגד הבא ממקום הנקרא סיוע ששם עושים בגדים שחורים. מספרת הגמרה בעניין הצבע השחור, אולה איקלה לפומפדיטה, אולה הזדמן לפומפדיטה חזיה לאותה ירה סוחר ישמעאלי אחד, דלבוש לבוש האוקמה, שהיה לבוש בגד שחור, אמר לו, אמר אולה לתלמידיו, שחור דתנן, מה ששנינו שאישה ראתה דם בצבע שחור התמאה, מדובר כי איי, כמו צבע הבגד הזה. מרתו מיני קראו ממנו תלמידיו פורטה פורטה מעט מעט, כלומר חתיכות קטנות מבגדו כדי שיהיו להם דוגמאות לצבע השחור. יאהבו בי 400 זוזי, ולאחר מכן שילמו לישמעאלי 400 זוז עבור בגדו. ממשיכה הגמרא להביא דוגמה לצבע השחור. רבי יוחנן אמר צבע השחור ששנינו במשנתנו, וכמו אילו הכלים האוליירין הבאים ממדינת הים, כצבע בגדים שחורים אילו של מחממי המרחצאות. ועוד פירש רשי שאוליירין זה שם מקום, ואם תראה האישה אדם שחור דוגמת הבגדים הללו, תתמע. מקשה הגמרא שכלים האוליירין אינם שחורים. לממרה, האם ניתן לומר דאוק מנינו שבגדים אילו שחורים הם? ואמר לו, הרי אמר רבי ינאי לבניו, בניי, אל תקברוני לא בכלים, לא בתכריכים שחורים ולא בכלים לבנים, וביאר להם את העמו בשחורים, לא לקבור שמה אזכה להיות בגן עדן, והצדיקים מלובשים שם בבגדי לבן. מקשה העץ יוסף, הרי בגן עדן יש רק נשמות בלא גוף, מה הטעם למלבושים שם? לכן הוא מפרש שמה שאמר רבי ינאי שמה אזכה, שמה לא אזכה, הכוונה לעולם התחייה. ורבי ינאי סובר כי שיטת רבי נתן בתלמוד הירושלמי במסכת כלאיים, שהכסות שאדם נקבר עמה עולה עמו בתחיית המתים. אם כן אומר רבי ינאי לבניו, בניי אל תקברוני לא בכלים שחורים ולא בכלים לבנים, שחורים שמה אזכה להיות בגן עדן והצדיקים מלובשים שם בבגדי לבן, והיה ראם הלבוש השחור כאבל בין החתנים. כלומר, כמו רשע בין הצדיקים והתבייש ביניהם במלבושי השחורים. בבגדים לבנים גם כן לא לקבור אותו שמה לא אזכה לגן עדן, אלא יהיה נידון עם הרשעים ויהיה נראה עם הבגדים הלבנים כחתן בין האבלים, כלומר כמו צדיק בין הרשעים. אלא תקברו בכלים בבגדים האוליירין הבאים ממדינת הים שהם אדומים, שכן הצבע האדום הוא רמז למידת הבינונים שהם עתידים להתכפר מאבונותיהם. כנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו מיעדים וכתולה, כצמר יהיו. מסיימת הגמרא את הקושייה, אלמה מוכח מדברי רבי ינאי, שבגדים האוליירין לאו וקמנינו, אינם שחורים אלא אדומים. וקשה על רבי יוחנן שאמר שדוגמה לצבע השחור הם בגדים האוליירין. תרץ את הגמרא לא קשיא, אבא גלימה ואבא פטורה. מה שרבי ינאי אמר לקוברו בבגדים האוליירין שהם אדומים, היינו בתלית, שכן התלית שלהם אדומו. מה שאמר רבי יוחנן שבגדים האוליירין הם שחורים, מדובר בפטורה במפה וסדין שלהם שהם שחורים, ואישה שתראה דם דוגמתם, תמאי. מבררת הגמרא את אופן בדיקת הדמים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, וכולם כל חמשת הדמים השנויים במשנתנו, אין בודקים אותם לראות מה ציבם, אלא על ידי שמניח את הדם על גבי מטלית לבנה, משום שמרות הדמים ניכרות היטב עליה. אמר רב יצחק ברב דומי, ודם שחור כשרוצה לבודקו אם הוא שחור כחרת או פחות מכך, אינו בודק על גבי מטלית לבנה, אלא על גבי בגד אדום בלבד. דנה הגמרא עם שמואל ורב יצחק חולקים. אמר רב ירמיה מדיפתי ולא יפליגי, שמואל שאמר לבדוק על גבי מטלית לבנה, ורב יצחק שאמר לבדוק על בגד אדום, לא נחלקו. אלא הא בשחור, מה שאמר רב יצחק על גבי בגד אדום הוא רק בדם בצבע שחור, והא מה שאמר שמואל על גבי מטלית לבנה, מדובר בשאר דמים השנויים במשנה חוץ מן השחור. מקשה הגמרא, מתקיף לה רבה שהקשה רבה שהיא על רב ירמיה מדיפתי, יחי מכן לדבריך שלא נחלקו? לאמא שמואל היה לו לשמואל אומר שכל הדמים נבדקים על גבי מטלית לבנה, חוץ מן הדם השחור, ומכך ששמואל סתם ולא אמר זאת, על כוחך שלדעתו גם מראה שחור נבדק על מטלית לבנה. מסיקה הגמרא, אלא אמר רבה ששמואל ורב יצחק כן נחלקו, ובשחור גוף היקה מפליגי, ונחלקו באופן הבדיקה של צבע השחור עצמו, אם על גבי מטלית לבנה או על גבי בגד אדום. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהצבע השחור הוא עמוק מן אחרת, אז הוא תמה. ואם היה דיעה ממנו, טהור. דנה הגמרא, האם גם בשאר צבעי אדם יש חילוק בזה? אמרו לה, כולן כל צבעי אדם שהאישה נתמת בהם. אם היה אדם עמוק מכן בצבע אדום יותר משיעור האדמומית ששנינו בהם, תמה. ואם דיעה מכן, היה בצבע יותר בהיר מהם, טהור. כשחור, כמו ששנינו לגבי דם שחור. ואין להקשות איך ייתכן שהצבע שהוא בהיר יותר מן האדום טהור, והרי הוא כהה יותר מצבע קרן קרקום שהוא טמא, וכן בצבעים הבהירים יותר מצבעים אחרים השנויים במשנה, אבל כהים יותר מן הצבע הבא אחריו. אין להקשות זאת לפי שיש לומר שכך קיבלו חכמים, שרק ארבעה מרות אלו טמאים לפי שרק הם מצויים להיות באישה, אבל המרות שביניהם אינם טמאים לפי שאינם מצויים להיות בה. כך מסביר תוספות הראש, כך גם מבואר ברש"י. מקשה הגמרא, ואלא מה ישנה שחור דנקת, מדוע תנא נקת במשנה דין זה בדווקא לעניין צבע שחור, מאחר שאף בשאר צבעים הדין כך? מתרצת הגמרא, לולי שהתנא היה שונה במפורש את הדין שעמוק טמא ודיאת האור בצבע שחור? סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, הואיל ואמר רבי חנינה. מאחר שרבי חנינה אמר שהטעם שדם שחור טמא זה משום שהצבע השחור אינו שחור בעצמותו, אלא אדום היה מתחילתו, אלא שלקה לאחר שיצא מן האישה, אילכך אפילו דיה מכן נמי לטמא, דם שחור שהוא יותר בהיר מחרת יטמא את האישה, משום שגם הוא היה אדום ולקה. כמה שמלן משמיעינו התנא שזה לא כך, אלא אף בשחור, אם הוא פחות מכחרת, טהור. והטעם, משום שאין דרך דם אדום שישחיר להיות בהיר, ובוודאי כך היה מתחילתו, אבל לעולם נוהגים החילוקים הללו גם בשאר הצבעים שהובאו במשנתנו. הביאה הגמרא שרבי עמי חולק על עולה. רבי עמי בר אבא אמר, וכולן כל שאר צבעי אדם האדום, אם היו עמוק מכן אדום יותר משיעור האדמומית ששנינו בהם, טמא. וכן אם דיעה מכן שהיו בצבע בעיר יותר מהם, נמי טמא. גם בזה טמא, חוץ מן השחור שרק לגביו נאמר, דיעה מכן טהור. מקשה הגמרא, אלא מה יהני שיעור הדרבנן? אם כן, מה הועילו חכמים כששנו את כל צבעי האדום, מאחר שאף אם הם יותר בהירים מן הצבעים השנויים במשנתנו, גם כן טמאים? מתרצת הגמרא, תנא שנה את כל צבעי האדום ללמדנו, שאדם טמא רק אם יהיה אדום כמו אחד מן הצבעים האדומים ששנינו, או שיהיה מעט בהיר יותר מהם. להפוקי, דיהה דדיהה, להוציא דם שהוא בהיר בהרבה מאחד מן הצבעים שאינו טמא. הביאה הגמרא שיטה נוספת בעניין הזה, ואיכא דאמרי ויש אמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. רמי בר אבא אמר, וכולן כל צבעי האדום ששנינו במשנתנו עמוק מכן. אם אדם היה יותר אדום מהם, טהור. והיינו רק אם לא הגיעה הדמומית להיות דומה לצבע שהוא למעלה ממנו. וכמו ששנינו במשנתנו, אבל אם הגיעה הדמומית להיות כמו הצבע שלמעלה ממנו, טמאה. וכן אם דיה מכן, היה אדם בעיר יותר מהם טהור, חוץ משחור ששנינו בו, שאם היה עמוק ממנו טמא, ואם היה בעיר ממנו טהור. ולאחי מהני שיעור הדרבנן, ולזה הועילו חכמים במה שביארו את שיעורי האדום. שכן, רק אם אדם דומה להם טמא, אבל משהו יותר או פחות מהם, טהור. מביאה הגמרא שיטה נוספת בעניין הזה. בר כפרה אמר, וכולן כל שאר מרות אדם, אם היה עמוק מכן יותר אדום מהמראה ששנינו טמא, ואם דיהה מכן טהור, חוץ ממזוג מדם שהוא דומה למראה של יין מזוג במים, שעמוק מכן טהור, וכן אם דיהה מכן טהור. בר כפרה, עדיו לי, הביאו לפניו, דם שמתחילה היה צבעו כיין מזוג, אלא שהחלישו אותו עד שנהיה יותר בהיר ממנו. ודחי, והוא תיאר אותו, העמיקו לי ודחי. וכן הביאו לפניו דם אחר, שמתחילה גם כן היה צבעו כיין מזוג, אלא שהדימו אותו עד שנהיה יותר כהם ממנו, ותיאר גם בזה. ובעצם הוא הלך בזה לשיטתו שאמר שבמזוג גם העמוק וגם הדיה, גם הבהיר תאורים. אמר רבי חנינה, כמה נפש גברא דליבי כמשמעתי. כמה גדול האדם הזה שליבו לא ירא לפסוק כשמועתו. ומבאר המאירי, שבכל מקום שהיחיד נחלק על הרבים, אין ראוי לו לעשות מעשה כדברי עצמו, ובר כפרה תיאר מזוג, בין אם נהיה עמוק יותר ובין אם דייה ונחלק על חכמים, ופסק כן הלכה למעשה. לכן אמרה הגמרא שהוא אדם גדול שלא חשש לפסוק כשמועתו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת נידה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אילו הם מרות אדמים הטמאים? שאלה שנייה, מה הפירוש כקרן הקרקום? שאלה שלישית, מה דין נגע שספק אם הבארת קדמה בו או שהשיער הלבן קדם? שאלה רביעית, כיצד יש לבית שמי ולעקביה יותר מדלת מינים טמאים? שאלה חמישית, למסקנה במה נחלקו רבנן ורבי מאיר בעניין דם הירוק? והשאלה האחרונה, מה הפירוש אדום כדם המכה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה עתה דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני י"ג במרחשוון תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעה עתה דשמיא הגדולה את דף י"ט במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ד במרחשוון תש"פ, ונלמד את דף כ' במסכת נידה, ונחתום בסייעתא דשמיא הענקית את הפרק השני של מסכת נידה, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.